הרב בני לאו.
פרק י"ד נמצא בתווך בין י"ג ט"ו, ששניהם מספרים את סיפור העלאת ברית ארון ברית השם לירושלים. הפרק שלנו עיקרו זה הסיפור של עוצמת המלכות של דוד אחרי שהוא מתקבל על ידי כל ישראל, ואז הניצחון הגדול על הפלישתים. דווקא הפלישתים, כאן זה נמצא באמצע, וצריך להבין למה. למה בתוך סיפורי העלאת ארון ברית השם בוחר מחבר, עורך ספר דברי הימים, למרכז את סיפור המלחמה הגדולה של דוד נגד הפלישתים. אז דבר ראשון, נזכור שכשאומרים דוד ופלישתים, אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד מבלבל, שהרי דוד היה מאוד עסוק ביחסים עם הפלישתים. דבר ראשון, כמובן, נקודת המפגש הראשון של דוד והפלישתים, זו הנקודה של גוליית. שם דוד עולה או יוצא לאור, הקאת הפלישתי, האיש שמיגר את ליבם של ישראל, ששאול ואנשיו עמדו כנגדו חסרי אונים. דוד היה זה שהכניע את הפלישתי, ממנו, מהרוע הזה יצאה הקריאה, היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו. שמה, במלחמה הראשונה עם הפלישתים, דוד קנה את עולמו. אבל אחר כך, כששאול מתחיל לרדוף אחרי דוד, דוד הולך, בהתחלה אנחנו זוכרים אותו, הולך למדבר, למצדות ביהודה, הולך ובונה את הכוח שלו עם כל מיני אנשים עזי פנים, ואנשים שאין להם מה להפסיד מנטושי הארץ. ואחר כך, בסוף, כשדוד כבר לא יכול יותר לברוח משאול, הוא עורק, הוא עובר להיות חלק ממצב הפלישתים. אנחנו לא יודעים לקרוא עד הסוף את המצב הזה, שדוד עובר להיות חייל או קצין בצבא הפלישתי, יחד עם הגדוד שלו, הוא מוסר את עצמו ומסתובב ועושה את כיבושי הנגב הגדולים שלו, תחת החסות הפלישתית. כמעט, דוד מגיע למלחמה של פלישתים נגד שאול בגלבוע. בסוף הפלישתים עצמם מבקשים להסיט אותו, להרחיק אותו מתוך תחושה של גיס חמישי, וזה הסיום של יחסי הכוח שדוד פועל בתוך הפלישתים. אבל אז אצלנו בפרק, כמו בספר שמואל, מספרים לנו, וישמעו פלישתים כי נמשך דוד למלך על כל ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד, וישמע דוד ויצא לפניהם. והפרק שלנו מספר את סיפור המלחמה של דוד עם הפלישתים בשתי מערכות. המערכה הראשונה, הם נלחמים בעמק רפאים. וישאל דוד באלוהים לאמור, האלה על פלישתים ונתתם בידי? ויאמר לו אדוני, עלה ונתתים בידיך. לכאורה פשוט, שאלה באורים ותומים, דוד יוצא למערכה, כמו שאיש דתי שיש בידו את הכוח לשאול את אלוהים, הוא שואל, וכמו ספר שופטים, אתם זוכרים אולי ביהושע, בשופטים, שואלים באורים והתומים, והקדוש ברוך הוא עונה, וככה יוצאים, והוא עולה בבעל פרצים, ומכה. ויאמר דוד, פרץ אלוהים את אויבי בידי כפרץ מים. על כן קראו שם המקום בעל פרצים. זה נורא פשוט. הפסוק האחרון של המערכה הראשונה אומר, ויעזבו שם את אלוהם, ויאמר דוד, וישרפו באש. זה אולי מסביר לנו את הקשר בין העלאת ארון ברית השם לירושלים, לבין המיקום של מלחמת דוד והפלישתים כאן. כי כשדוד אומר, תשרפו באש את אלוהם, בעצם מזכיר לנו את נפילת ארון ברית השם לידי פלישתים בימי שאול, או ממש במלחמה הראשונה לתרום שאול, בתחילת ספר שמואל, אנחנו זוכרים את המלחמה הזאת, המלחמה ששמה לפני נפילת השילו, נפל ארון ברית השם בידי הפלישתים. וכאן כאילו באיזושהי תשובת משקל אנחנו רואים איך נופל ארון, אלוהי הפלישתים נופלים לידי דוד ואנשיו, ודוד אומר לשרוף כמו ששורפים דבר מן החרם. ויעזבו את הצבאיהם, כתוב בספר שמואל, ויסאם דוד ואנשיו. ספר שמואל נאמר לנו ויסאם, לא נאמר השריפה. אצלנו כאן בפרק י"ד כתוב שהוא מצווה בפסוק י' ב' לשרוף באש, כמו שעושים עם עבודה זרה שמחרימים אותה ומעלים אותה באש. זוהי המערכה הראשונה, ואולי זה הקשר בין ארון ברית השם של פרק י' ג' לבין הסיפור של הפלישתים, אבל העיקר של הפרק זה דווקא המערכה השנייה. במערכה השנייה ויוסיפו עוד פלישתים ויפשטו בעמק, ואז דוד עוד פעם שואל באלוהים, והתשובה, ויאמר לו האלוהים, לא תעלה אחריהם, הסב מעליהם, ובאת עליהם ממול הבחיים, והיא כשומעך את כל הצעדה בראשי הבחיים, אז תצא במלחמה, כי יצא אלוהים לפניך להקות את מחנה פלישתים. צריך להבין את הדבר הזה של המערכה השנייה, שזה לא סתם שאלה באורים ותומים שאומר כן ולא. האלה ויאמר כן, האלה ויאמר לא. התשובה שהוא מקבל היא תשובה של טקטיקה. תשובה שאומרת לא תעלה כמו שאתה חושב, אלא תעלה אחרת. וכאן אנחנו צריכים להבין ממש מה בין שאול לדוד. הסיפור של המלחמה השנייה עם ההוראה הטקטית שהוא מקבל מהשמיים, שאתה תצטרך להסתובב עד הבחיים ולשמוע את כל המלחמה מתקרב אליך, ולא לעשות דבר, לא לעשות דבר עד שזה ממש המלחמה מגיעה אל פניך, ואז אתה תקבל את עזרת השמיים. אם אתה עושה צד אחד מוקדם מדי, אתה לא תקבל שום ברכה. כדי להבין את הסיטואציה הזאת ולהבין למה זה כל כך מרשים בתוך הפרק שלנו, אני מבקש להקריא קטע מתוך מדרש, מדרש לספר תהילים, פרק קוף יוטט, זה במדרש תהילים, זה מופיע במזמור כף זין, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. אומר המדרש, מתי אמר דוד את הפסוק הזה? כשהיה מהלך לעמק רפאים. אף על פי כן לא הלך למלחמה עד ששאל באורים והתומים. וכן אתה מוצא כשהלך שמואל למשוך את דוד, היו מלאכי השרת מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, מפני מה נטלת מלכות משאול ונתת לדוד? אמר להם, אני אומר לכם מה בין שאול לדוד. שאול הלך ושאל באורים והתומים. כיוון שראה שבאו עליו הפלישתים, אמר לכהן, אסוף ידיך, ולא המתין עד שיגמור הדבר שנאמר בשמואל א' פרק י' ד', והיא עד דיבר שאול אל הכהן, והאמון אשר במחנה פלישתים, והיה לחלוך ורב, ויאמר שאול אל הכהן, אסוף ידיך. זאת אומרת, מספר לנו המדרש את מה שקראנו בספר שמואל א' פרק י' ד', איך ששאול, כשהוא ראה את האמון מתקרב, הוא לא יכל לחכות יותר אל התשובה של השמיים, ואמר, חייבים לעשות משהו. הוא איבד את היכולת לספור בנשימה עמוקה, ולעמוד מול פני המערכה בלי לעשות דבר. הוא לא היה מסוגל לעמוד בזה. אבל דוד, בשעה שראה את הפלישתים באים אליו בעמק רפאים, התחיל לשאול באורים ותומים שנאמר, ויסיפו עוד פלישתים לעלות וינטשו בעמק רפאים, וישאל דוד, ואז התשובה שהוא מקבל, לא. אפילו אם הם יהיו קרובים אצלך, עד שתראה ראשי אילנות מנענעים, זאת אומרת, אתה תראה ממש את הרחש של האילנות של הפלישתים מתקרבים אליך, שאם בשומך את כל הצעדה בראשי הבחיים, אתה תצטרך באוזניים שלך לשמוע את הכל, כל הצעדה בראשי הבחיים, אתה תשמע אותה מקרוב, לא מאחור, מפנים, אתה רואה אויב מתקרב, ומתקרב, ומתקרב, ואתה יודע, לא למצמץ, אתה מחכה עד שהם יהיו בטווח הנכון, ואתה לא עושה שום צעד, רק אז, כשהם יהיו כל כך קרובים אליך בראשי הבחיים, ואתה תשמע את הצעדה שלהם, אז תצא במלחמה, או בלשונו של ספר שמואל ב' פרקי, אז תחרץ, כלומר, אז תעשה את החיתוך. אומר המדרש, המדרש פשוט מתאר את מה שכתוב פה, באו פלישתים, וישראל רואים אותם, והיו רחוקים כמתחווה, זאת אומרת, נגעו בהם, צעקו ישראל לדוד, מה אנו עומדים? תעשה משהו, איזה לחץ ציבורי, איזה קמפיין, כולם מרשים, אתה לא יכול להיות בהבלגה כזאת, אתה חייב לפעול, ודוד לא עושה דבר. אמר להם דוד, נצטוויתי, לא לפשוט עד שנראה ראשי אילנות מנענעים, אם נפשוט עכשיו, אנחנו מתים, אם לא נפשוט מהם, אנחנו הורגים, מוטב שנעמוד כמות שציוונו השם. נדדו כל העיננות, ואז דוד פושט בהם, ויעש דוד כן כאשר ציווה הוא השם. אמר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, ראו מה בן שאול לדוד. מי גרם לדוד שניצח דברו של הקדוש ברוך הוא שקיים שנאמר נר לרגלי דבריך. הפרק שאנחנו קוראים פה הוא פרק שלא רק מתאר את העוצמה של דוד להיות מלך שבטי ישראל, אלא כוח האיפוק שלו. מלוכה זה לא רק הכוח, מלוכה זה גם היכולת לעמוד במערכה ולהקשיב בקשב פנימי ועמוק אל הסנטר הפנימי, אל הקול הפנימי, אל הקול האלוהי שפועם בתוכך ואומר לך את הדבר הנכון לעשות. לא להילחץ מהרעשים, לא של האויב בחוץ, לא של הרעש המאוים מבפנים, לשמוע קשב עמוק ואז לפעול ואז לנצח.